שיעור לי"ט טבת בשנה פשוטה. נתחיל בעמוד 36 במילים ואף מי שבתורת השם, מסתיים בדף י"ט עמוד א' במילים כל היום כולו.
ואף מי, גם אם יש לנו בינוני שהוא ברמה יותר גבוהה, במה בא לידי ביטוי הגדלות שלו? שבתורת השם חפצו ויהגה בה יומם ולילה לשמה. מדובר ביהודי שהוא לא בעל עסק, אלא הוא יושב אוהלים, הוא יושב ולומד בתורה, והוא לומד תורה יומם ולילה, והוא לומד תורה לשמה. הוא לומד תורה, אם אדם לומד תורה לשמה, פירושו שהוא לומד לא בגלל שכיף לו ומעניין לו ללמוד את הדברים הנפלאים שבתורה, שבוודאי התורה היא דבר נפלא ויפה, כי חוכמתכם ובינתכם אפילו לעיני העמים כתוב, הוא לומד תורה לשמה כי הוא רוצה, לא בגלל שיש לו הנאה אישית בדבר, אלא כי הוא רוצה להתקשר עם הקדוש ברוך הוא. הוא יודע שזה תורת השם, והדרך היחידה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא זה דרך לימוד תורה, אז הוא לומד תורה לשמה. לא שזה גרוע מי שלומד תורה כי זה טוב, אבל זה דרגה נמוכה. הוא לומד תורה לשמה, יש לו רגש. אני אומר, אם אדם מחפש בלימוד את ההנאה שלו, אז זה טוב, ברוך השם שהוא נהנה מתורה ולא מאבלי העולם. הוא כבר בדרגה גבוהה, בזמננו זה דרגה מאוד מאוד גבוהה. אבל זה נקרא שהוא לומד את התורה כי הוא מחפש בזה את הכיף שלו. תורה לשמה פירושו לשם התורה, לשם ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא. אז גם אם מדובר בבינוני שהוא עסוק כל הזמן בתורת השם, אז אם הוא עסוק בתורת השם אז המוח שלו עסוק כל הזמן בלימוד. אז אם המוח עסוק בלימוד, לא יכול להיות שיעלה לו איזשהו עירור של תאווה מהלב, כי כידוע שכשהמוח עסוק בדבר אחד לא ייכנס לו מחשבה מדבר אחר. אז לכאורה אדם כזה יכול כבר אולי לדמיין שהוא כבר לא בינוני, הוא כבר צדיק. עובדה שהוא לא נלחם במלחמה מול התאוות, כי אמרנו, דיברנו על זה בשיעורים כותבים, שמתי יש לבן אדם מודעות שיש לו תאווה? המודעות באה במחשבה, התאווה עובדת בלב, וברגע שהתאווה, איך יש לה מודעות, אתה חושב, המחשבה מגלה לך מה מתרחש בלב. אבל אם, כן, אבל אם המוח עסוק במשהו אחר, אז אתה לא יודע מה מתרחש בלב. ומכיוון שהוא לא יודע, הוא לא מתמודד עם התאווה, כי היא לא נותנת לו במודעות להיכנס, אז הוא יכול לחשוב שהוא בכלל צדיק, כי אין לו את המלחמה. אז הוא אומר, אין זו הוכחה כלל שנדחה הרע ממקומו. זה לא אומר שום דבר, זה לא אומר שאין לו רע, זה לא אומר שהוא כבר ניקה את הפנימיות שלו ואין לו תאוות, בכלל זה לא הוכחה. אלא, למה בפועל אין לו מלחמה ואין לו התמודדות כל הזמן? מכיוון שהוא עסוק בלימוד התורה. אבל מה קורה עם הבהמה שלו? אלא יכול להיות שמהותו ועצמותו, יכול להיות שהמהות של הבהמה שלו, דיינו המידות הרעות שקיימות בו, הוא בתוקפו, הוא בגבורתו, במקומו, בחלל השמאלי, בבסיס, בלב, בצד השמאלי, שזה הבסיס של המידות הרעות, זה קיים בכל העוצמה, זה לא זז אפילו לא מילימטר מאז שהוא נולד, וכל הזמן זה קיים. יש לו בפוטנציאל את כל היכולת כרגע להתאבות את כל התאבות הרעות שבעולם. רק למה בפועל הוא לא מודע לזה ולכן הוא מדמיין, אולי אין לי? רק שלבושיו, הלבושים של הנפש הבהמית. מה הם הלבושים? שהם מחשבה, דיבור ומעשה של נפש הבהמית, אינם מתלבשים במוח והפה והידיים ושאר איברי הגוף. פשוט הבהמה לא מצליחה להתבטא, אז היא לא מתבטא. זה כמו אדם אילם, הוא לא מדבר, הוא לא מתבטא, אז אפשר לחשוב שהוא בכלל לא נמצא פה. נראה לנו שאף אחד לא נמצא, הוא שותק, הוא שותק כי הוא פשוט לא נותנים לו לדבר, אבל לא שהוא לא נמצא פה. הנפש הבהמית קיימת, רק בפועל האדם הזה הצליח לבלום אותה שהיא לא תבוא לידי ביטוי אפילו לא במחשבה. למה היא לא באה לידי ביטוי במחשבה? איזה כוח יש לו להצליח לבלום? מכיוון שהמחשבה עסוקה בלימוד התורה. אז המוח שליט על הלב. אז המוח לא נותן ללב לבוא לידי ביטוי, כמו שהוא אומר מיד. על דרך, כן? אמצע תפילה זה כבר רמה יותר גבוהה. אבל על דרך, עוד מעט נעבור לשלב של אמצע תפילה, זה שלב שלישי כבר. נראה כאן, מפני למה באמת אצלו זה לא בא למודעות? מפני השם שנתן שליטה וממשלה למוח על הלב. כי הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בטבע כזה שהמוח שליט על הלב. אז אם המוח שליט על הלב, אז המוח לא נותן ללב בשום אופן יכולת לפרוץ החוצה. אבל זה לא שהלב לא פועם בליבו עם תאוות. ולכן, מכיוון שהמוח שליט על הלב, והמוח שלו עסוק באופן כזה, כמו שהוא אמר בתורת השם חפצהו, ויהגה ביומם ולילה, אז המוח שלו עסוק בלימוד. ולכן נפש האלוקית שבמוח מושלת בעיר קטנה, איברי הגוף כולם. לכן המוח, ששם כרגע הנפש האלוקית נמצאת ברחבות, כי הוא לומד, היא שולטת על כל הגוף, על העיר הקטנה הזו, שיהיו לבוש ומרכבה, שהגוף שלו יהיה בטל, יהיה נגרר לשלושה לבושיה, לשלושת הלבושים האלוקיים, שהתלבשו בהם, שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. אז על מי הנפש האלוקית שולטת? היא שולטת רק על המחשבה, על הדיבור, על המעשה. היא לא הצליחה לגרש ולעקור את הרגשות מהלב. היכולת, הפוטנציאל קיימת. רק מה? היא לא מצליחה לפרוץ החוצה. אבל מהותה ועצמותה של נפש האלוקית, אין לה שליטה או ממשלה על מהותה ועצמותה של נפש הבהמית בבינוני. אבל על המהות של הנפש הבהמית אין שום שליטה. המהות לא השתנתה בכהוא זה. זה הדרגה השנייה שיש לנו פה בפרק י"ג בבינוני. זאת אומרת, הדרגה הראשונה שדיברנו עליה בשבוע שעבר, זה בינוני כזה שהוא אפילו מעלה לו במוח הרהורים, המחשבות
לא
ממש לא רצוניות עולים לו כל הזמן, והוא פשוט צריך להילחם להוציא את זה מהמוח. והוא בכל אופן בינוני, כי הוא מצליח להילחם. פה אנחנו מדברים על רמה יותר גבוהה בבינוני, שאפילו המוח שלו עסוק, אז לא עולה לו למוח שום דבר. אז יכול לחשוב אותו אחד שהוא כבר נקי מיכולת בהמית? הוא אומר, לא, לא נקי, זה קיים. פשוט לא נתת לו יכולת ביטוי. עכשיו הוא יעלה, יטפס לדרגה שלישית בבינוני, ששם הרבה יותר קשה לאדם לשכנע את עצמו שבאמת הבהמה עדיין קיימת. בדרגה השלישית בבינוני זה כבר דרגה כזו שנראה כאילו האדם נקי לגמרי. אז פה אנחנו נעלה לדרגה יותר גבוהה, נשדרג את העניין לעוצמה יותר גבוהה בעניין הזה. מה זה הדרגה השלישית? נדבר קודם בעל פה. אז עוד הפעם אולי נחדד את סדר הדברים. זה הולך ממש בדירוג מאוד מעניין, כפי שיש לכם את זה גם בטבלה. הדרגה הראשונה, אמרנו, איפה הרע נמצא? בלב הוא נמצא. אפילו במוח הוא מצליח לעלות. הדרגה השנייה, במוח הוא לא נמצא, כי המוח שלו עסוק בלימוד תורה, אז הוא לא עולה. אבל בלב הוא נמצא. למה האדם אין לו מודעות שהוא נמצא בלב? כי אמרנו קודם, מודעות מתחילה מהמוח. אז אם המוח עסוק, אז לא תמיד יש לך מודעות מה קורה בלב שלך. יכול להיות שהלב קיים בו תאוות, אתה לא מודע לזה, כי אתה מעסיק את המוח, אז אתה לא מודע למה שקיים. דרגה שלישית בבינוני, זה כבר דרגה מאוד מאוד גבוהה בבינוני. זה דרגה שאפילו בלב, זה גם לא קיים כרגע. הבינוני הצליח אפילו להרדים את הבהמה בלב. זה קיים בזמן שאדם מצליח, בזמן התפילה, בזמנים מסוימים, בזמן התפילה, הוא מצליח להתעורר באהבת השם. לא יכול להיות שיהיה בליבו של אדם שתי אהבות מנוגדות בו זמנית. זה לא יכול להיות. ואם הוא מצליח לעורר אהבה אמיתית לקדושה, אז כרגע מה קורה עם האהבה לענייני העולם? לא קיים. ואם הוא מצליח לעמוד באהבה הזו יותר, ואם הוא מצליח לעמוד בזה עוד שעה, עוד שעתיים, ואם הוא מצליח לעמוד בזה כל היום, אז הוא יכול לחשוב שזה פשוט לא קיים, אבל האמת שזה לא קיים, כי כרגע אתה הצלחת אפילו להגיע ללב.
אני רוצה להגיד שיש לי חבר מפעל חבל, שהסבא שלו, הרבי קינה אותו בנוני, שהאות השבוע שבנוני זה בגלל
כזאת קלה. אתה דווקא קירבת אותנו לבנוני, כי אמרת שאפילו אפשר להצביע על בשר ודם, שהוא הנה אמרו עליו שהוא בנוני, אז אתה דווקא קירבת את העניין בו. אדמו"ר הזקן בפרק י"ד נראה שהכותרת שלה שמידת הבינוני היא מידת כל אדם, שכל אדם צריך ברגעים מסוימים להיות בזה. עכשיו בוא נלמד מבפנים את הדרגה השלישית בבינוני. מהי הדרגה השלישית? הוא אומר ככה, כי אם מה זה השלב המיוחד שאדם מצליח להוציא את הבהמה שלו אפילו מהלב, קרוב לדרגה צדיק, הוא כל כך קרוב לדרגה צדיק, ועל זה נדבר, שבאמת מי שהגיע לרמה הזו יכול לחשוב אחד מהשניים, או שהוא יכול לחשוב שהוא צדיק, ופה אדמו"ר הזקן מוריד אותו מזה מאוד מהר, אבל הבעיה היא הפוכה, שיכול להיות אדם שהוא צדיק אמיתי ויגיד לא, אני רק בינוני, וזה שאין לי תאוות כי אני בינוני ברמה ג', זה גם יכול להיות לשני הכיוונים, נראה מבפנים. כי אם, מהי הדרגה השלישית בבינוני, שהוא הצליח אפילו בלב שלו להוציא את התאוות, זה אפילו בלב כרגע אין בכלל בהמה, בשעה שאהבת השם הוא בהתגלות ליבו. יש זמנים שאדם יש לו פשוט בלב בגלוי אהבת השם, הוא פשוט מרגיש אהבה ומשיכה, ויש רגעים כאלה. באותם רגעים הוא בינוני ברמה גבוהה, כי באותם רגעים מה קרה לבהמה שלו? היא מתה ולא תהיה לה תקומה יותר. כרגע הוא פשוט התגבר עליה באופן כזה שהוא ירדים אותה בסם הרדמה, והיא כרגע נרדמה לשעה עד שהתמוגג לו ההשפעה של סם הרדמה, אז פתאום הוא יקום חזרה.
מה, כל הגדרות האלה הם הגדרות נקודתיות לאותו פרק זמן מסוים?
תלוי מאוד, זה אישי. יש אנשים שזה נקודתי לאותו פרק זמן. בוודאי, גם אחרי שנייה, לא רק אחרי שעה. נקודתי בכל רגע ורגע. זה נקודתי בכל רגע ורגע, בוודאי. מתי אדם נמצא במצב כזה שאהבת השם זה בהתגלות ליבו? אז הוא אומר ביתי מזומנים. זה נמצא בזמנים מסוימים. מתי זה העיתים המזומנים הללו? כמו בשעת התפילה וכיוצא בה. בזמן התפילה, שזה עת רצון, שדיברנו על זה כבר לפני זה, בפרק י"ב, זמן התפילה זה זמן מסוגל, שגם מלמעלה נפתחים השערים. הקדוש ברוך הוא מסייע בידי אדם, זה עת רצון שאדם יכול להתעורר, אז בזמן התפילה וכיוצא בו יכול להיות שיהיה לו באמת איזשהו, איזו התרגשות מסוימת. היה פעם חסיד שהסתכלו עליו, ראו עליו פשוט אהבת השם בזמן התפילה, אז מישהו אמר לו, ככה חבר אמר לו, אני רואה שהגעת, יש לך אהבת השם. אתה יודע, את החסידים אף פעם לא עשו מעצמם שום דבר, וגם אם היה לו באמת, אמר לו, אהבת השם, דקדוק קל, כן, דקדוק קל יש, אל תקרא לזה אהבת השם. אז גם אם יש מצב כזה שיש לו בזמן התפילה, איזה דקדוק כזה, איזה התעוררות כזו, אז באמת, מה קרה לבהמה באותו רגע? גם בלב היא לא נמצאת. אבל מה? אל תדמיין שאתה צדיק בשעת מעשה. ואף גם זאת הפעם. גם אם סוף סוף ברוך השם הצלחת להגיע בנקודה מסוימת של זמן, הגעת לרגש הזה, אינה רק שליטה וממשלה לבד. זה לא שאתה הרגת את הבהמה, זה בסך הכל שלטת עליה כרגע נקודתי ברגע הזה, אבל זה לא שאתה לגמרי אימטת אותה. כי דכתיב כמו שכתוב, ולאום מלאום יאמץ. כמו שהפסוק אומר, ולאום מלאום יאמץ, שזה הפסוק שכפי שהזכרנו זה גם בשיעור הקודם, שהיה בין שני התאומים שהיו אצל רבקה אמנו, יעקב ועשיו, אז הפסוק אומר לאום מלאום יאמץ, למה הוא מביא את הפסוק הזה פה? מה זה קשור פה? הוא מביא את דגש מאוד מעניין, הזכרנו את זה בעל פה בשיעור הקודם, נראה את זה בפנים, בדיוק. כשזה קם, כאשר קם היצר הטוב, הנפש האלוקית, אז מה קורה לשני? זה נופל. מה המשך של אמרת חז"ל? וכשזה קם וכולי, ההמשך כבר לא מעניין אותנו. אז הזכרנו את הדיוק בשבוע שעבר. עצם הדבר שחכמים אומרים לנו, כשזה קם זה נופל. אבל תדע לך שיכול גם להיות כשזה קם, שהשני יקום.
שהוא לומד לגמרי.
אז אם הוא עוד לא קם השני, אבל תדע לך שבתוכנית מגירה יכול להיות כזה מצב שגם השני יקום. אז גם אם כרגע הוא בנפילה, הוא לא במוות, הוא כרגע פשוט נפל. שנפש האלוקית מתאמצת, מה בסך הכל קרה? זה לא בסך הכל, הלוואי להגיע לדרגה הזו. אבל מה קרה? שהנפש האלוקית התאמצה. הוא מתגברת על נפש הבהמית במקור הגבורות שהיא בינה. עוד מעט נחזור למשפט הזה להסביר את זה, אבל רק נסיים את הקטע ואז נחזור למשפט הזה. נפש האלוקית מתאמצת ומתגברת על נפש הבהמית במקור הגבורות שהיא בינה. היא מתגברת, הנפש האלוקית על הבהמה, בגבורה אדירה. היא הולכת למקור הגבורות להתבונן בגדולת השם אינסוף ברוך הוא, ולהוליד על ידי ההתבוננות. כידוע שהשכל מוליד רגש, אז אם הוא מתבונן בגדולת השם, אז זה חייב לעורר לו איזשהו משיכה לדבר, איזשהו התרגשות לדבר. אז הוא מתבונן בגדולת השם, אז הוא נמשך ונולד אצלו אהבה עזה להשם, כרשפה יש בחלל הימני שבליבו. אז בזמן התפילה כרגע יש לו פשוט התרגשות. אם אדם מתבונן בהשגחה פרטית, הוא מתבונן ביד השם שמובילה כל דבר, הוא מתבונן במה שהיה בבית המקדש, הוא מתבונן מה זה עבודת השם ותפילה, הוא מתעורר באיזשהו התרגשות לדבר. אז כרגע פשוט יש לך משיכה, יש לך אהבה, השתוקקות לדבר, ואז מה קורה? התקפיה, סתרה אחרה שבחלל השמאלי. אז מה קורה אז? אז הבהמה שקיימת בחלל השמאלי לא מסוגלת אפילו להרים את האף שלה בלב. אין לה שום, היא לא קיימת. כי הלב כרגע תפוס. במה הוא תפוס? במשיכה מלאה לקדושה. אבל לא נתבטל לגמרי בבינוני, אבל אל תחשוב שזה מת. זה קיים, הוא לא התבטל. אצל מי זה קיים? אצל מי זה מת לגמרי? אלא בצדיק. למדנו על זה פרק שלם, על הצדיק, כל פרק י', ודיברנו שיש שתי דרגות בצדיק, והוא מזכיר את זה פה בקיצור. בצדיק שנאמר בו, ולבי חלל בקרבי. מה זה נקרא חלל? חלל ריק, הלב שלו ריק. ואז אם הלב ריק, אז לא קיים אצלו בכלל בלב אהבה לעולם, לא רק שלא קיים אהבה לעולם. והוא מואס ברע, הוא פשוט לא שייך שיהיה אצלו משיכה לתאוות, הוא מואס בזה, ושונו בתכלית השנאה והמיוס, הוא פשוט לא מסוגל להיות קשור לאיזשהו רגש בהמי, זה אם הוא צדיק גמור, או שלא בתכלית השנאה, אם הוא לא צדיק גמור, זה ברמה, אבל אצל הבינוני זה לא כך. לפני שנמשיך הלאה, רק נסביר את השורה שקראנו קודם, מה זה נקרא שהנפש האלוקית מתאמצת, ומתגברת הנפש הבהמית, איך היא מתגברת? במקור הגבורות שהיא בינה. כשקראנו פה משפט, אמנם כאן לא המקום להאריך בזה, אבל בכל אופן זה כתוב, אז בואו נסביר מה זה. אז יש לכם בצורה מעניינת איך שהמבנה של של הנפש יש לו 10 כוחות. אתה ידוע, 3 של רגש, שכל ו7 של רגש, דיברנו על זה הרבה פעמים. יש כמה אופנים איך לתאר את המבנה של המידות. אפשר לתאר אותם זה מתחת לזה, שיש את העליונים, העליונים זה השכל, חוכמה, בין הדת, זה למעלה, ויש את התחתונים, שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח. זאת אומרת, אפשר לסדר את כל המידות בקו אחד ישר. אפשר אבל לסדר אותם, זה שתי הדברים נכונים, זה פשוט תלוי על מה אנחנו מדברים. אפשר לסדר את כל המידות ל3 קווים. קו ימין, וקו שמאל, וקו אמצע. אפשר לדבר על זה שיעור שלם, או אולי יותר מזה, ומה הקשר, למה נכנסו לקו ימין אלה שבקו ימין, ולמה אלה בקו שמאל, ולמה אלה בקו אמצע, ומה המשמעות של כל דבר, אבל זה בכל אופן, יש קו ימין שהראשי תיבות שלו זה חכן, חוכמה, חסד, נצח, קו ימין, יש קו שמאל, שזה נקרא ראשי תיבות בחסידות, בגה, בית ג' אי, בינה, גבורה ועוד, וקו האמצע יש מה שמעל הקו זה כתר, מה שמתחת לקו זה מלכות, ובאמצע זה הדתי. דת, תפארת ויסוד. הדתי נמצא בקו האמצע. עכשיו, מה שנוגע אלינו במסגרת הזו כרגע, תסתכלו על קו השמאלי. בקו השמאלי יש לנו את הגבורה. לעומת זאת, מי נמצא באותו שורה של הגבורה, מי נמצא בקו הימני? חסד. וזה מובן לכל אחד. חסד זה ימין. ימין מקרבת, חסד זה נתינה, שמאל דוחה, גבורה זה שמאל. אברהם אבינו סמל של חסד, אברהם הוא אבי, ויצחק קשור לשמאל, ויעקב הוא קו האמצע, תפארת, תיתן אמת ליעקב, קו האמצע. אפשר לדבר על זה בעריכות, נזכיר אולי בהמשך הפרק, יופיע יעקב קו האמצע, אולי כמה מילים נוספים. אבל בואו נתמקד מה שרציתי לומר כרגע. חסד וגבורה, ברור לכל אחד שחסד זה ימין וגבורה זה שמאל. שימו לב מה נמצא מעל חסד ומעל גבורה בשורש שלהם, במקור. מעל חסד, מה נמצא? חוכמה. מעל גבורה נמצא בינה. מה ההבדל בין חוכמה לבינה? ועל זה היה לנו כבר שיעור ארוך מאוד שלמדנו את פרק ג'. חוכמה בקצרה, יש הרי במוח, מוח החוכמה ומוח הבינה, זה שתי דברים שונים. חוכמה זה הנקודה שמבריקה אצל האדם רעיון. פתאום טק, נפל לך רעיון במוח, רעיון חדש, נקודת העניין. הנקודה שנפלה לך במוח, הנקודה זה נקרא חוכמה. אין לך עדיין בנקודה הזו שום אורך, רוחב, אתה עדיין לא יודע על מה מדובר. אתה צריך, כמו שהנקודה נכנסה לך, הרעיון נכנס, באותו אופן הנקודה גם יכולה לברוח ולהיעלם. תוך שנייה אתה אומר, אוי, היה לי רעיון כזה טוב, ברח לי. בלבלת אותי, זה ברח לי. כל אחד חווה את זה בצורה כזו או אחרת בחיים. את ההברקה של החוכמה יכולה לברוח ויכולה גם להתפתח. ההתפתחות של הנקודה, איך קוראים לה?
בינה.
אז כתוב בחסידות, ואם תרצו, זה פסוק מפורש במשלי. שלמה המלך אומר, אני בינה לי גבורה. רואים שהוא מקשר את הבינה עם הגבורה. ההברקה של הנקודה, של החוכמה, זה חסד. כי מה ההברקה הזו עושה? היא נותנת לך הברקה שלא היה לך. לא היה לך כלום, או פתאום קיבלת הערה מלמעלה. חסד, נתינה. מה עושה הבינה? לוקחת את הנקודה ואומרנו, בוא עכשיו נתחם את זה. נעשה לו את הגבולות שלו. מאיפה עד איפה? מה כן, מה לא, למה, כמה? כל ההרחבה של השכל זה לצאת, לתת תחומים, גבולות. גבולות. להבין את זה, לדעת בדיוק איך זה עונה על השאלה, בדיוק איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר, מה מובן פה, מה לא מובן פה, לתחם את זה. לתחם דבר זה קו של גבורה. מה ההבדל? חסד זה נתינה, גבורה זה למנוע. הגבורה, המניעה לא חייבת להיות למנוע בכלל. למנוע פירושו מכאן, מידה, גבול ומידה. אז במילא מה המקור של הגבורה? הבינה. לכן בינה נקראת מקור הגבורות. אם רוצים להתגבר על הנפש הבהמית, הנפש האלוקית רוצה להתגבר על הנפש הבהמית. איך היא מתגברת עליה? כשזה בלב, הרי חסד וגבורה זה שני צדדים בלב. בלב מאוד קשה להילחם מול הבהמה. זה בתוך הלב. אז הנפש האלוקית חייבת ללכת למקור הגבורות. אם הוא רוצה להתגבר על הבהמה, בוא תלך למקור הגבורות. מה זה מקור הגבורות? בינה. תתחיל להתבונן בגדלות השם. תתבונן ותבין מה זה גדלות השם, מה זה השגחה פרטית, מה זה הנהגה האלוקית, מה זה, תקח משלים ודוגמא, תתחיל להתבונן, תתחיל ללמוד חסידות, תתחיל ללמוד תניא, תתבונן. ברגע שאתה מתבונן במוח, המוח נותן לך כלים ללב, ואז הצלחת להתגבר על הבהמה שמשתוללת בלב. זה מה שהוא אומר כאן, זה על פירוש שנפש האלוקית מתאמצת, הוא מתגברת על נפש הבהמית. איך היא מתגברת על נפש הבהמית? במקור הגבורות, שהיא בינה, היא עולה למקור הגבורות, כי בינה זה המקור של הגבורה, ועל ידי שהיא עולה לבינה שזה מקור הגבורות, משם היא תיקח כוחות, ואז היא תוכל להתגבר על הנפש הבהמית. זה פשוט פירוש המשורה שקראנו כל. עכשיו נמשיך הלאה, הוא במילא, הבינוני הזה, שעליו אנחנו מדברים, זה הרמה הכי גבוהה בבינוני. הוא נמצא במצב שאפילו בלב שלו הוא הצליח להגיע לאיזשהו ניצוץ של אהבה לבורא עולם. אז אם הוא הגיע לאהבה באותו שלב שיש לו אהבה לבורא עולם, אין לו משיכה לתאוות העולם. התאוות העולם מתו כרגע. לא מתו, אלא הם נרדמו. יכול להיות שחמש דקות אחר כך הם ירצו בכל ההתפרצות. להפך, הם ישלימו את החסר שלהם. הם צברו חסר, הם מנסים להשלים. אבל כרגע, בזמן התפילה, הם נרדמו.
בדרגה של צדיק זה קבוע, לא? זה לא מתעורר דקה.
נכון, צדיק אין לו, ליבי חלל. גם צדיק ורע לו זה חלל. דיברנו על זה פרק שלם. נכון, ודאי. אבל בבינוני שהוא לא צדיק, הוא דרך משל כאדם שישן. זה כמו אדם שכרגע יושן. אז הוא יושן, אז הוא לא מדבר, הוא לא מתרגש. הוא לא רואה כלום, אתה יכול לעשות לידו מה שאתה רוצה, הוא לא, כאילו יושב. אבל שיכול לחזור וליום משנתו, תעשה קצת מדי הרבה רעש, אז הוא מתעורר. הבהמה יכולה להירדם לפעמים. הרדמת אותה, אבל אל תחשוב שהיא מתה. היא רק סך הכל נרדמה. ככה רע בבינוני, הוא כישן בחלל השמאלי בשעת קריאת שמע בתפילה. כשאדם קורא קריאת שמע וחושב על מה שהוא קורא, מתפלל ומתבונן בתפילה שלו, הוא פשוט ירדים את הבהמה, כרגע היא ישנה. שליבו בוער באהבת השם, כי בזמן התפילה הלב שלו בוער באהבת השם, אז כרגע הוא ירדים את הבהמה, זה מה שקורה. ואחר כך, אחרי התפילה, יכול להיות חוזר וניור. אחרי התפילה זה מתעורר שוב. היום יש לנו גם דוגמאות, בזמן התפילה אומר כאן אדמו"ר הזקן, גם כשיושבים חסידים ומתוועדים ומתוועדים כמו שצריך, זה אותו דבר. הבהמה נרדמה, וכרגע האדם מרגיש שהוא כרגע מעניין אותו רק אלוקות וקדושה וחסידות. לא, כאילו העולם לא קיים, אין, הכל מת, לא קיים, כרגע. כשזה נגמר, הוא פתאום רואה שהכל התעורר מחדש. אז מה קרה? אז הוא היה בזמן התפילה או בזמן ההתוועדות, הוא היה באטמוספירה אחרת. אז הוא כרגע ירדים את הבהמה שלו, נרדמה. אז הוא לא רשע, מה זה קרה פה שקיים רשע? אם זה קיים, אז הוא בינוני. נכון, ודאי. עכשיו, פה האדמו"ר הזקן בא לענות לנו תשובה על אחת השאלות החזקות שהוא שאל בפרק הראשון בתניא. מה היה שאלה מעניינת מאוד בפרק הראשון בתניא? שאל שם השאלה כזו. מי שזוכר, נזכיר את השאלה. פרק הראשון בתניה הוא הביא בעמוד הראשון שישב רבא עם התלמידים שלו בבית המדרש, והוא הסביר להם את הדרגות, מה זה צדיק, מה זה בינוני ומה זה רשע. ואז רבא אומר לתלמידים שלו, אתם רוצים לדעת מי זה בינוני? כגון ענה בינוני, אני בינוני. ככה הגמרא מספר, רבא. ורבא מדבר, רבא בר נחמני, שהגמרא מספרת עליו במסכת בבא מציע, ואז שלמדנו את פרק א' הבאנו את כל הסיפור בהרחבה, שרבא בר נחמני כשהגיע זמנו שנשמתו תצא מהעולם, אז ליצר הרע שהוא המלאך המוות היה לו בעיה להוציא לו את הנשמה, כי ידוע שכשאדם עסוק בלימוד התורה, בזמן עסקו בתורה המלאך המוות אין לו שליטה עליו, והמלאך המוות לא מצא הזדמנות, היה צריך לחפש כל מיני תחבולות, הגמרא מספרת, להשיח את דעתו מלימוד התורה לשבריר שנייה, כדי שהוא יוכל לקחת את נשמתו. זה היה רבא. ומה אמר רבא על עצמו? אני בינוני. אז הוא שאל אדמו"ר הזקן בפרק א' בתניא, איך זה יכול להיות שרבא יגיד על עצמו דבר כזה? ולהגיד, כמו שאז דיברנו, שרבא אמר את זה רק בתור ענווה, אתה יודע, לא רצה להגיד לתלמידים שלו, אני צדיק, זה לא תירוץ נכון. למה? לא שרבא לא היה ענב, הוא באמת, כפי שנראה, הוא באמת היה ענב. אבל ענבה זה לא שקר. ענבה זה לא הפירוש שאדם בתוך תוכו יודע ואומר, אני צדיק, אבל החבר'ה, אני לא אגלה את האמת, אני אגיד להם שאני ענב. מי שנוהג בצורה כזו, אז הוא פשוט אחד בפה ואחד בלב, אז הוא שקרן, הוא לא ענב. מי שהוא אומר בפה משהו, פירושו, שגם כשהוא בינו לבין עצמו, הוא חושב כך. הוא חי כך, הוא חושב כך. כשרבא אמר לתלמידים שלו, אני בינוני, אז הוא באמת ובתמים היה בטוח שהוא בינוני. עכשיו, או, אם אנחנו חושבים שבינוני, כל זמן שלמדנו פרק י' ב' או תחילת י' ג' וידענו שבינוני יש דרגה ראשונה שבלב משתולל אותה אבות, ואפילו זה עולה לעירור במוח וצריך כל מיני תחבולות, או אפילו שהוא פשוט עסוק, אז רבא לא היה משלה את עצמו שהוא בינוני, כי הוא מכיר, רבא הכיר את עצמו, שאין לו תאוות, והוא אוהב את השם, ולא קיים, הוא הכיר את עצמו. אז אם הוא הכיר את עצמו, איך הוא יכל לטעות שהוא בינוני? אבל כרגע שרוממנו את הבינוני לרמה כזו, שיכול להיות זמן מסוים אצל הבינוני, שזה זמן התפילה, שמה קורה בזמן הזה? הבהמה רדומה, ואם התפילה שלו נמשכת
כל היום,
הוא כל הזמן בכזו רמה, אז רבא מענווה היה בטוח שהוא לא צדיק. הוא היה בטוח, הוא אמר לעצמו, אני בינוני. זה שאני לא מודע שיש לי בכלל בהמה, כי כנראה היא רדומה. ככה הוא חשב. זה היה הטעות של רבא. נראה את הלשון. ולכן, השורה השלישית מלמעלה, ולכן היה רבא מחזיק עצמו כבינוני. אף, עכשיו הוא מתחיל לרומם את רבא. מי הוא היה רבא? דלא פסיק פום מגירסה. פיו לא הפסיק מלימוד התורה אפילו רגע אחד. הוא בתורת השם חפצו יומם ולילה. ולא סתם שבתורת השם חפצו יומם ולילה. זה נעשה עם כל הרגשות המקסימליים, בחפיצה וחשיקה ותשוקה ונפש שקיקה להשם. לא ניכנס כרגע לכל הדיוקים, שזה כן נגד ארבע אותיות או שם הוויה עם כל... לא ניכנס כרגע כדי לא לצאת מהעניין. הרמה הכי גבוהה הרגשית שיכולה להיות באהבת השם היה לרבה. באהבה רבה כבישת קריאה שמה בתפילה, זה היה אצלו כמו בזמן התפילה. ועד כדי כך, ונדמה בעיניו, הוא חשב את עצמו כבינוני המתפלל כל היום. כי באמת הגמרא אומרת, הלוואי יתפלל אדם כל היום, כך הגמרא אומרת. ואין הגמרא, מה הגמרא מתכוונת? שהוא כל היום יגיד שמה ישראל? שהוא כל היום יגיד ברוך שאמר? לא. אלא שהוא כל היום יהיה ברמת התפילה. אז הגמרא אומרת, הלוואי יתפלל אדם כל היום. אז רבא אמר על עצמו, אז הגעתי לרמה הזו, שאני המתפלל כל היום. וכמאמר הזה, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, אבל מה עם הבהמה שלו? היא קיימת. זה מה שרבא חשב בעצמו, ולכן הוא טעה לחשוב שהוא בינוני. הוא קירב את עצמו לצד הזה. מסופר שעל דרך זה היה גם עם אדמו"ר הזקן בעצמו, שהוא פעם דיבר עם אחד החסידים, והוא אמר לו גם כן כגון ענה בינוני. והחסיד הזה נרעש ואמר, רבי, על מה אתה מדבר? אז הרבי אמר לו, בבינוני יש 500 דרגות, מה אתה חושב? אז גם פה, מה אתם חושבים? אדמו"ר הזקן ודאי היה צדיק גמור, אבל כמו שהוא מסביר על רבא, הצדיקים האמיתיים מהנבא מורידים את עצמם. הבעיה היא הפוך, שהבינונים שלא ירוממו את עצמם, וזה מה שאדמו"ר הזקן בא פה למנוע מהם את היכולת להתרומם, שלא יחשבו. עכשיו יש פה להשלמת העניין דבר מאוד מאוד מעניין, שאדמו"ר הזקן מסביר בספרו בליקוטי תורה קטע מאוד מעניין שהוא מתייחס שם לפרק הזה בתניה, וזה דוגמה מעניינת איך ש סיפורי התורה שנראים לנו כסיפורים יפים שאפשר לספר לילדים לפני השינה שירדמו איתם, וכידוע שכל ספר בראשית בתורה זה ספר שכולו סיפורים מההתחלה ועד הסוף, סיפורים יפים, אפילו ספר שמות חלקו הראשון זה סיפורים, אבל כל הסיפורים של כל ספר בראשית הם בוודאי תורת אמת, תורת השם, וכל מילה שם זה מכיל בתוכו את כל הסודות הכי נפלאים. פה יש קטע בלקוטי תורה שאדמו"ר הזקן לוקח סיפור, אחד מהסיפורים הכי מרתקים בספר בראשית, הוא לוקח משפט אחד מתוך הסיפור ומסביר את זה בהקשר לפרק הזה בתניא. נקדים כרקע מה מדובר. כולם מכירים או זוכרים בוודאי את הסיפור שיוסף עם האחים, שהזכרנו אותם בסוף פרק הקודם, שאדמו"ר הזקן הזכיר את יוסף עם אחיו. אז יוסף עם האחים, אחד מהשלבים שיוסף רצה לסחוט מהאחים שלו את התשובה, אז מה הוא עשה? הוא החביא את הגביע הכסף שלו במתחתו של בנימין. ככה מספרת לנו התורה, החביא את זה, בנימין הולך, והוא לא יודע שיש לו גביע כסף שהוא לא שלו, הוא שייך ליוסף, ואז איך שמצאו את זה עם כל התהליך. נו, אז כן, לוקח רק את המשפט הזה. מה זאת אומרת שיוסף מטמין את הגביע הכסף שלו אצל בנימין, ואומר במשפט הזה מקופל פרק י"ב וי"ג בתניא. מה זאת אומרת? אדמו"ר הזקן מסביר ככה בלקוטי תורה. אני אסביר את הרעיון, מי שירצה יקרא בפנים אחר כך את לשונו של אדמו"ר הזקן שמופיע לפניכם. אדמו"ר הזקן מסביר שכתוב שיוסף ובנימין הם היו שניהם שתי דרגות של צדקות. כתוב שיוסף נקרא צדיק עליון ובנימין נקרא צדיק תחתון. אדמו"ר הזקן מביא שם שיש נשמות במשך הדורות שהן מקורם מיוסף, ויש נשמות שהן מקורם מבנימין. באופן כללי כתוב שהנשמות של הצדיקים מקורם מיוסף, והנשמות של הבינונים הן מבנימין. עכשיו, מה קורה פה? הבינוני אין לו בדרך כלל מעצמו כסף. אין לו גביע כסף. מה זה כסף? פירוש המילה כסף, היה לנו את זה בתניה כבר. כסף זה מלשון אהבה, כמו שהפסוק אומר, נחשוף וכיסופים, כסף זה אהבה. לבנימין אין גביע כסף משלו, כי בינוני אין לו במהות שלו אהבת השם, כי בינוני הוא הרי אחד שנלחם, אז הוא לא בדרגה שצדיק, יש לו אהבת השם תמידית, ובינוני אין לו. אבל יוסף הצדיק לוקח את גביע הכסף שלו, הוא לוקח את אהבת השם שהיא בעצם שייכת לצדיקים, והוא מטמין את זה באמתחתו של בנימין. זאת אומרת, הוא מאפשר, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מאפשר שגם הבינוני יהיה לו אהבה שהיא בעצם שייכת לצדיקים. אז למה צריך להחביא את זה אצלו? למה אי אפשר לתת לו את זה ככה בגלוי? אז הוא אומר, דבר מאוד מעניין. כיוון שהבינוני הוא הרי לא צדיק, הוא הרי בינוני. אם תיתן לו את האהבה של הצדיק ככה בגלוי, הוא עלול להתאפס לאיזושהי יוהרה וישות, ואו, יש לי ברוך השם אהבה, וברגע שהוא יתאפס ליוהרה, באותו רגע הוא גם נופל. אז נותנים לו את זה בצורה כזו שהוא אפילו לפעמים לא יהיה מודע מה יש לו. יש לו את זה ואפילו לא מודע שיש לו את זה. זה הפירוש הבינוני, לפעמים מגיע לדרגות גבוהות. לפעמים הוא לא מודע, לפעמים הוא כן מודע. ורבא, שהיה מודע לזה, אז הוא חשב שהוא מודע לזה, לא בגלל שהוא בדרגה של צדיק, הוא חשב שהוא בינוני, שהוא הגיע למודעות שיש לו את זה. אבל הוא לא באופן כזה שהוא באמת צדיק. ובהמשך הלשון שם, אדמור הזקן, מי שירצה להסתכל במקור, בליקוטי תורה, בהמשך האדמור הזקן מביא ממש את הלשונות פה מהתניה, מפרק י' ג', שזה הטעות של רבא, הוא מצמיד לרבא עוד חבר מאחד התנאים, רבי יוחנן, שאמר על עצמו ביום פטירתו, שאיני יודע באיזה דרך מולכים אותי. כלומר, אני לא יודע אם אני הולך לגן עדן או שאני הולך לגיהנום. דבר רבי יוחנן בן זכאי, שהגמרא משווה אותו למשה רבינו, בגדולתו, חי 120 שנה, הרבה השוואות הגמרא עושה למשה רבינו בין רבי יוחנן בן זכאי, והוא אמר על עצמו, לא יודע אם אני לפה או לפה, אז מבוא, מה פרוש, אתה לא יודע. אלא כל חייו הוא לא היה לו את ההזדמנות לבזבז דקה זמן לחשוב באמת מהו צדיק או בינוני. חשוב כל ימיו, מי יודע, אולי אני במהות שלי לא שייך לזה, אני כרגע פשוט בינוני שמתפלל. אז ביום פטירתו, אז הוא נעמד לחשוב, רגע, אני לא יודע לאן אני באמת שייך, לפה או לשם. ולמרות שבוודאי הוא היה שייך לצד של הצדיק. זה עונה על רבא מה שלמדנו פה כרגע בתניא.